הנושא שעסקנו בו זה איך בעצם נוצרה הדת היהודית. וראינו, בניגוד לדתות האחרות, שמי שיצר אותם זה אדם, ואדם בעל השפעה, בעל יכולת ארגון טוב וכולי, שעל ידי זה שיצר מסביבו מעגלים מעגלים של תלמידים ותלמידי תלמידים, והשפיע, וככה הנצרות התחילה, ככה האסלאם התחילו. לעומת זה, הדת היהודית היא, הופעה שלה על במת ההיסטוריה היא לגמרי שונה. היא התחילה לא מאדם, אלא התחילה מאלוקים. ואיך היא התחילה מהאלוקים? על ידי ניסים ונפלאות, על ידי דברים פתאומיים, דברים בלתי צפויים, כמו יציאת מצרים, כמו קריאת ים סוף, כמו מעמד הר סיני. שזה היה גילוי אלוקים. שאלתי כמה אנשים כאן, מדי פעם אני שואל אם גילו את, ראו את אלוקים או לא, אף אחד לא ענה לי. האם הייתה להם גילוי אלוקות או לא. זה נכון. העניין הזה של גילוי האלוקות, לא כל אדם זוכה לגילוי אלוקים. אבל ההיסטוריה, נאמר, של עם ישראל ושל דת ישראל מתחילה דווקא מהדבר הזה שנקרא גילוי אלוקות, דהיינו, הקדוש ברוך הוא מגלה את יכולתו, שהוא בלתי מוגבל, לא במקום, לא בזמן, מעל חוקי הטבע, ומגלה את זה לא לעיני אדם פלוני כזה או אחר, אלא לעיני כל מה שנקרא, לעיני כל ישראל. זאת אומרת, איזושהי התרוממות, התעלות. נקראו השמיים, השמיים הכוונה היא לא פיזית, אלא פתאום מתגלה מה שנקרא ריבונו של עולם בתוך המציאות שאנחנו חיים בתוכה, אבל בצורה היסטורית, בצורה ציבורית, בצורה שכל עם ישראל רואה. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה ראה יחזקאל בן בוזי? יחזקאל בן בוזי היה הנביא. יחזקאל בן, הוא ראה מעשה מרכבה, הוא ראה כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם, הוא ראה את המגמה שבכל הבריאה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, בעיני נשמתו, כן? הוא כנביא, הוא ראה דברים שאדם רגיל לא ראה אותם. לא רק שהייתה לו רוח הקודש, היה לו יותר מרוח הקודש. הוא דילג על מימד הזמן בכלל, הוא ראה את העתיד, הרי הנביא רואה את העתיד, הוא לא חי בעולם מוגבל שלנו של מקום וזמן, הוא מעבר לזמנים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראתה, הכוונה היא השיגה, בעיני נשמתה, היא ראתה שם, זאתי השפחה, זאת אומרת שהיא תמיד ביטוי לאחרונה שבחבורה, אז מה ראו כל עם ישראל באותו מאמן? נראות נפלאים. בכל זאת, אחד מיסודות האמונה שאנחנו מאמינים זה, האמונה ביכולת הבלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא. הוא כל יכול מה שנקרא, והיכולת הזאת היא מתגלה בהיסטוריה, זה לא תיאוריה אלא מתגלה בהיסטוריה, לנו, שאנחנו שבועים בתוך עולם הזה, בתוך עולם מוגבל, בתוך עולם של חוקיות כזאת ואחרת, אנחנו מאמינים ביכולת הזאת, על ידי זה שאנחנו מזכירים את העבר שלנו, שהוא גם העתיד שלנו. העבר והעתיד אצלנו זה לא שני דברים נפרדים. אז העבר, בעבר התגלתה היכולת הזאת, כפי שהתגלתה, כמו שבמעמדים האלה, באירועים המרכזיים האלה, כמו יציאת מצרים ו... ומעמד הר סיני. עד לכאן למדנו, והוא כאן מפרט כאן את כל הניסים, לא את הכל, אבל חלק מהניסים הנפלאות, שעומדים ביסוד הדת היהודית, שזה באופן פתאומי, הופיע האלוקים, התגלה באופן פתאומי. זה נקרא התערותא דלעילא. התערותא דלעילא. גם היום, דרך אגב, לא רק בעבר, אנחנו חיים בעולם שיש בו התערותא דלתתא בדרך כלל, דיינו השתדלות מלמטה, אנחנו עושים השתדלויות כאן, כל אחד לפי דרגתו, תיקון המעשים, המידות, מעשים דברים, אדם זוכה לאיזושהי הערה, איזושהי השגה, איזו התעלות, בסולם חייו נניח ככה. אבל אנחנו יודעים טוב טוב שיש מה שנקרא התערות הדלילה, דיינו פנייה של הבורא אלינו, למשל, דוגמה, לפעמים אדם יכול להרוויח פייס בחיים, אני שואל אתכם, איך אתה יודע? הרווחת? מה זה פייס? למה אנשים כל כך רוצים פייס? התערותה? דילאלה. הוא אומר, אני אעשה השתדלות קטנה, והאלוקים יעזור לי הרבה, אני אשים, לא יודע כמה משלמים שם לפייס, למשחק הזה. אבל תראו כמה הדבר הזה הם תופס אנשים. הם כל כך מאמינים שהאופציה הזאת קיימת, האפשרות הזאת שיפתחו השמיים ויזול להם איזה מיליון, כמה מיליוני שקלים דרך הצינור הזה, שהם אנשים, הרבה אנשים, לא מעט אנשים, כל שבוע הם מאמינים בהתערות הדיללה, או קוראים לזה מזל. מזל, מה זה מזל? למה קוראים למזל מזל? מלשון נוזל, מאיפה הוא נוזל? מזל מלשון נוזל, ככה הרמח"ל בדרך דעת תבונות מסביר את הדבר הזה. זה ההשפעה של אלוקים אלינו. שלא אנחנו רק עושים השתדלות קטנה מלמטה, ולפעמים גם לא עושים השתדלות, ופתאום יש לך מזל, אתה מקבל דברים בלתי צפויים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך הדבר הזה. זה, הדבר הזה כל כך קיים בתת מודע, נאמר של אנשים, שאנשים מאמינים אומרים, יהיה לי מזל. אתה הולך לחתונה, מה אתה אומר לחתן? מה זה מזל טוב? הרי אין מזל לישראל, מה זה מזל טוב? אתה הולך לברית מילה, אתה אומר מזל טוב. ואנשים מבקשים, תן לי ברכה מזל טוב. מבקשים את הברכה, זה מצווה באמת לברך את החתן והכלה במזל טוב. שמח את ליבה. אלא אנחנו מאמינים שאתה מברך, הברכה הזאת, אל תהיה ברכת אידיוט קלה בעיניך. למרות שאתה חושב את עצמך לאידיוט, אולי אתה באמת אידיוט, אבל בכל זאת, הדיבור הזה, הוא לא הולך לאיבוד. הוא יכול לפתוח בשמיים איזה סייעתא דשמיא, הברכה הזאת, ופתאום אותה הברכה מתקיימת באותו זוג, או באותו אדם שאתה מברך אותו ברכה כזאת או ברכה אחרת. כי באמת, בעולם שאנחנו חיים, יש כאילו שתי מערכות. יש המערכה שלנו, כבני אדם, כאילו ההשתדלות, והעבודה, והמאמץ, וכל הדברים האלה. אבל יש גם דבר שהוא מעל כל זה, לריבונו של עולם. גבוה מעל גבוה, שומר. שומר את הטוב. צריך לדעת תמיד, כמו בעולמנו, אתה יכול להדליק נר, לעשות אור, אבל יש גם שמש. שאתה לא מדליק אותה. היא מהירה כל הזמן. כל הזמן היא מהירה. גם כשאתה לא רואה את אור החמה, אני בדקתי את זה בגלובוס, השמש ממשיכה להעיר. הבעיה, איפה אתה נמצא בכדור הארץ, זה הכל. אבל קרני השמש, הן כל הזמן מהירות. רק מה, תלוי איפה, בין הצד אתה נמצא. ככה, להבדיל כמובן, ככה ריבונו של עולם. ריבונו המאיר לעולם כולו, המאיר, לא יאיר, לא יאיר, אלא מה? מכון מאיר. כל הזמן מה הוא עושה? כל הזמן, גם כשחושך. איך אתה יודע? בדקת את זה. אז הוא כל הזמן מאיר בעצם. עכשיו, קליטת האור הזה, או אי קליטת האור הזה, מה שנקרא הארת פנים או הסתר פנים, בלשון חכמים, תלוי במי? בדרך כלל. בך. זה תלוי בך. אתה יכול לגרום לכך שאתה תהיה כלי קיבול, זה ביטוי של חכמים, כלי קיבול לקבלת האור. במילים יכולות, אתה יכול להיות גורם שהאור חודר אליך. כמו זכוכית שקופה שהיא חודרת אליך. זה נקרא אור החודר. האדם מואר, נשמתו מוארת, הוא רואה את העולם בעין טובה, הוא רואה את ההשגחה האלוקית, הוא רואה את הכל. ואתה יכול גם להיות בהסתר פנים, דהיינו, האור, אתה כמו קיר, האור לא חודר. האור פשוט בא, הוא לא מגיע לתוכך. זה מצב של הסתר פנים, יש מציאות של הסתר פנים. אבל זה תלוי בך, בדרך כלל, זה תלוי בך. כנר מצווה ותורה אור. אתה יכול להאיר את חייך, אתה יכול להסתיר את פניך. אבל האור כשלעצמו כל הזמן מאיר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמיתי, גם כשהוא מסתיר את פניו כביכול ממך, דהיינו, אתה בעצמך גורם להסתר הפנים, אתה מלכלך את השמשה, אם אתה זכוכית, אתה יכול גם ליצור מסך, או מחיצה, או לכלוך, או תקראו לזה איך אתם, קליפה, תקראו לזה איך אתם רוצים, לא משנה. לחסום את האור שהוא שופע אלינו כל הזמן בעוצמה אדירה, אתם יכולים, זה נכון, אבל לפעמים מסיבות שאנחנו לא תלויות בנו בכלל, לא תלויות בפרט, אלא הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש. ההיסטוריה זה לא צירוף של מקרים סתם ככה. ההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה העולמית, ההיסטוריה הלאומית, כל ההיסטוריה הזאת היא לפי תוכנית. התוכנית הזאת כתובה מראש. מכאן גם דרך אגב הנביאים יכולים להסתכל על העתיד, למה יש להם תוכנית, הם רואים את התוכנית בדיוק. התוכנית של הקדוש ברוך הוא היא כזאת שלפעמים הוא רוצה מסיבה זאת או אחרת להסתיר פניו מאיתנו. כמו 2000 שנות גלות, היינו בחושך, העם היהודי היה בחושך. ואנשים נולדו לתוך הגלות. זאת אומרת, הם לא בחרו להיות בגלות. אז זאת אומרת, יש מצבים כלליים יותר. שכאן, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותו ממצרים, מסיבה זאת או אחרת, בתאריך זה ואחר, לא משנה, אז אתה פסיבי לגמרי. פתאום אתה יוצא ממצרים. עם ישראל במצרים היה פסיבי לחלוטין. לא מרד, לא התארגן, לא שום דבר. אדרבה, אמרו לו, תוך זמן קצר אתה יוצא ממצרים, בחיפזון. תוך כמה דקות התארגנו, וזהו. לא הספיק הבצק להחמיץ. זה שאנחנו אוכלים מצה, בלי הסדר, זה להזכיר לנו את הסיטואציה, את הנסיבות שהיו. הנסיבות היו כאלה שהיו באופן פתאומי. לא היה בידינו בכלל הדבר הזה. באופן פתאומי אמרו, לצאת, מיד. רגע, רגע, לא, אין זמן לצאת מה. אני חוויתי את הדבר הזה, חווינו, לא אני, כן. מי שהיה במלחמת ששת הימים, מישהו כאן היה במלחמת ששת הימים, מי שמבוגר כאן? מי יודע כאן, חוץ ממני, אני רק זקנתי. תראו מה זה, דור שלא ידע את ששת הימים. היינו במצב נורא והיום, אתה הרגשת באותה תקופה של לפני המלחמה ובתוך המלחמה ואחרי המלחמה שאנחנו לא שולטים בעניינים בכלל. הדברים התגלגלו בצורה כל כך מהירה בתוך הייתי אומר ימים, שעות, הכל ראית, אף אחד לא שולט בשום דבר, לא המצרים, לא הישראלים, לא האמריקאים, לא הרוסים, כולם היו מורבים בתוך הבלגן הזה. פתאום הגלגל התחיל להתגלגל, ופתאום היינו כבר בתחושה נוראה של הנה סוגרים את המדינה. היה בדיחה, מי האחרון שיסגור את השאטר בלוד, חשמל צריך לסגור, לחסוך בחשמל. מי יסגור כזה בדיחה כזאת? מי? למה? איימו עלינו, היה שליט מצרים, איים עלינו, אמר עלינו, איומים כאלה, ואנחנו ואשכול, המנוח, היה שר, היה ראש הממשלה, והוא נתן נאום עידוד, היה צריך לתת נאום עידוד לעם, זה היה ערב המלחמה, כולם היו בלחץ, מאות אלפי חיילים היו בסיני, טנקים, אלפי טנקים, ותזכרו שהגבול עבר בטול כרם, ירושלים הייתה חצויה, רמת הגולן היו סורים, היינו מוקפים ממש איזה איום. ואז היה צריך לתת, המנוח היה, הביא אשכול, ראש הממשלה, נאום ברדיו. אני לא יודע למה הוא גמגם. אני זוכר, שמעתי את הנאום הזה, הוא גמגם. כל העם מגמגם. היינו בדאון לגמרי, לא יודע מה יהיה, לאן אנחנו הולכים. יום יומיים אחרי זה, התהפך הגלגל מקצה לקצה, אתה הרגשת, אתה לא שולט בעניינים. התערות דלעלה. ולמה? אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא עשה כאן מהלך, שאין לך שליטה על המהלך הזה. גם ההידרברות לה הייתה בשליטה, וגם המפנה הזה, שהיה באופן כל כך מדהים, שכולם עמדו עם פה פעור, וידעו, הייתה אופוריה, הייתה איזה מין דבר, לא הכרנו את זה מבחינה לאומית, האופוריה הזאת. אחרי היא שכחה, אבל בהתחלה, זה נקרא התערותה, למה? תשאלו את הקדוש ברוך הוא, למה? כי עת לחננה, כי בא מועד. כשמגיע הזמן, מהסיבות שאנחנו חלק יודעים, חלק לא יודעים, זה לא משנה. יש לפעמים מציאות של התערותא דלעילא. זאת אומרת, אתה נמצא במהלך, אתה לא שולט עליו. כמו רעידת אדמה. אתה לא שולט. אתה נמצא במצב, אין שליטה על הדבר הזה. כמו אוריקן כזה או משהו כזה, הכל פתאום מתהפך, הכל משתנה, הכל... הכל, ואתה, אתה, אתה בובה כזאת קטנה בתוך כל הארץ כזה, ואתה נשלט על הדבר הזה. זה מובן. האמונה הזאת, ההכרה הזאת, שלא רק אני מנהל את העולם, כביכול, במרכאות כפולות, אלא ריבונו של עולם מנהל את העולם, לא תמיד היא נגלית לעיני אנשים. לפעמים הוא נמצא בנסיבות כאלה, בסיטואציה כזאת, הוא אומר, אני דבר קטן בתוך כל המערכת. והמערכת עצמה, הכוונה היא הבריאה, ההיסטוריה, העם שלי, האנושות כולה, היא מונהגת. היא לא רק פועלת סתם ככה, באנרציה או משהו כזה. יש כאן איזה מהלך, השגחי, גדול, כזה או אחר, שהוא מתגלה כפי שהוא מתגלה. לפעמים אתה מבין קצת שאתה מונהג, לפעמים אתה בהשלעה שאתה מנהיג, אבל בסך הכל יש מה שנקרא גילוי היכולת הבלתי מוגבלת של מי שבאמת מנהיג את העולם. נפתח איזה צוהר, איזה חלון בהיסטוריה, פתאום אתה מרגיש שאתה בעצם חלק מזה תוכנית ענקית וגדולה, ואתה מולך ולא מוליך, מולך בתוך כל המהלך הזה. זה מובן. זה היה ביציאת מצרים. זה היה במעמד הר סיני. שעם, בשני המעמדות האלה, העם היה פסיבי לחלוטין. מי שהיה פעם במעמד, אני הייתי במעמד הר סיני, אני זוכר, כמה פרצופים משם אני עוד זוכר, עמדו לידי. כולנו היינו במעמד הר סיני. מה זה היה מעמד הר סיני? זה היה פסיביות. כולם ישבו על, איך אומרים, בתיאטרון, אם יוקרן לזה במרכאות כפולות. והוא הצגה. מה הייתה הצגה? קולות, ברקים, רעמים. יושבים כולם ככה. מעניין. הנה, אלוקים שומע. אתם שומעים את כל... כתוב שתי הדיברות הראשונות, מפי הגבורה, כל העם ישראל שמע. ישמעו קולות. שאלו אותי איזה קולות, אני לא יודע בדיוק. אבל אני זוכר את ההן של הקולות הזה עד היום. אני קורא, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זה שמע כל העם, כל ישראל. הייתה איזה מין מציאות שאנחנו לא מכירים אותה ביום יום שלנו, נאמר ככה. אבל ראו את איך הקדוש ברוך הוא באמת, הוא לא מוגבל. הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. וכשהוא רוצה, הוא יורד אל הר סיני. דהיינו, הוא מתגלה, כפי שהוא מתגלה, לפי היכולת שלנו לקלוט את הדברים, הוא בהר סיני. זה מובן הנקודה. זה משהו, איך נהייתה הדת היהודית? מרעידת אדמה היסטורית כזאת. ברק היסטורי כזה, תקראו לזה איך אתם רוצים. ואנחנו בתוך ההצגה הזאת. אנחנו מולכים בהצגה הזאת. אנחנו לא מוליכים בהצגה הזאת. אנחנו נדחפים בהצגה הזאת. ויותר מזה, הדבר הזה נצרב בגנים של העם היהודי. העם היהודי, כל מה שהוא עבר ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני, הוא נכנס לנשמה של העם היהודי, של כל העם היהודי וכל אחד ואחד מהעם היהודי. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה היום על אותם אירועים, אתה בעצם משחזר דברים שטבועים בך. זה לא איזה דברים שהיו פעם, זה לא נוגע אליי. אנחנו, כל אחד מאיתנו חלק מזה, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה. וכשאבא מספר לבן שלו, עבדים היינו במצרים, זה לא איזה סיפור יבש, זה לא מעניין אותי, למרות שזה יכול גם לא לעניין אותך. זה מוטבע בנשמה שלך של עבדים היינו במצרים. כי העבר וההווה והעתיד זה לא דברים נפרדים. לפעמים אתה מוציא את הקליפה ואתה רואה, אני מזדהה, זה חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא עצמו יצא, לפעמים לא, לפעמים זה משעמם אותך הדבר הזה, זה לא משנה. אבל הסיפור הזה... הוא מוטבע בתוך הנשמה של העם היהודי. העם היהודי זה כמו עץ עתיק, שאתה חותך את הגזע שלו, אתה רואה את כל ההיסטוריה שלו. ואתה לא יכול להגיד שהעץ הזה, מה שהיה לפני 100 שנה או 200 שנה, לא מוטבע בתוך העץ הזה. הוא מוטבע בתוך העץ הזה, בטבעות האלה של הגזע, הכל מוטבע בו. זה העם היהודי, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהגזע הזה, וחלק מהעץ הזה, הוא שייך לעץ הזה. ולכן האמונה הזאת ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שהיום אנחנו אומרים את זה, ולא תמיד חווים את זה, לא תמיד רואים את ההתערבות של הבורא, ושהוא המנהיג, והוא היכול, וכל... במסורת זה עובר אצלנו מדור לדור, הדבר הזה. אתה יכול לקבל את המסורת, אתה לא יכול גם לא לקבל את המסורת הזאת, אבל זה לא ישנה את העובדות. העובדות הן היסטוריות, הן לא מתחילות מחוויה פרטית, שראיתי איך את האלוקים שהוא כל יכול. אלא זה עובדה שהיא מלווה את העם היהודי, לפעמים הוא מתרומם ורואה את זה, לפעמים, כאומה, לפעמים לא רואים את זה. אבל זה מלווה אותנו. ואני מוכרח לומר, הסיפור הזה של הרב סיני אדלר, מאוד הרשים אותי, מישהו היה בהרצאה הזאת. אתה היית בהרצאה הזאת? אני לא יודע אם שמתם לב איך בתוך אושוויץ הוא מדבר על נצח. זה דבר, לא יאומן דבר כזה. כל דבר שהוא עושה שם, מה זה? הוא אומר, איך אתה עושה דבר כזה בתוך חידלון כזה? בתוך ה... זה, איך אומרים? אתה רואה כאן את המוות לנגד עיניים יום יום, רגע רגע. ואתה רואה כאן, לא אצל אדם פרטי, אתה רואה כאן עם הולך וקלה, הוא מדליק לו נר חנוכה. זה משהו לא יאומן, מניח תפילין, אני יודע. מדבר דבר תורה, כל הדברים האלה שסיפר לנו על קצת מהדברים האלה. מנסה לעשות ליל הסדר או משהו כזה. כל התורה שלנו זה לקחת את הנצח, את העניין האלוקי, את האמת האלוקית, שהיא בעצם שולטת בכל, ולהראות שזה נמצא בעולם שלנו, העולם המשתנה, החולף, ובמצב כזה של גבורה כזאת, במצב של חידלון כזה, של מוות, ובתוך זה אתה רואה את העניין האלוקי, שמתבטא במצווה כזאת או מצווה אחרת, כפי שהוא עשה את הדבר. זה מובן. זה מה שאנחנו לומדים. הדת שלנו היא דת, שהיא באה מאלוקים, תורה מן השמיים. זה היסוד של כל האלוקים רצה מסיבה זאת או אחרת, בחר בנו באהבה, נתן לנו את התורה, נתן לנו את... כל המציאות שלנו מתחילה מבורא עולם. ולכן גם הדעת היא משם. זה מובן עד לכאן. שאלות עד לכאן. אין שאלות. אז בואו נשלים את יציאת מצרים. בואו נראה כאן בדף כ"ו באמצע. כן, הוא אומר כאן לגבי אחרי עשרת המכות, כן. למען יאמן כי לא מצד הטבע אין, ולא מצד המזלות, ולא על דרך מקרה הייתה זו. כי אם בכוונה מאת האלוקה בעל הרצון, העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפוץ. האלוקים עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, יש לו רצון, והרצון הזה מתגלה בעולם, במציאות. בעצם הלילה הוא מפרט, בעצם השעה בה מתו בחורי מצרים, יצאו בני ישראל על פי השם מעבדות לפרעה, ופנו אל ים סוף, ומורה הדרך שלהם, עמוד ענן ועמוד אש הולכים לפניהם, ומוליכים אותם. ובראש העם עמדו שני הזקנים האלוקיים. משה איש האלוקים, אנחנו אומרים. מה זה אלוקים? מה זאת אומרת האלוקים? אנחנו לא אנחנו ב... הרי אנחנו לא מקשימי האלוה כמו הנוצרים או משהו כזה שאומרים שהבן אדם זה האלוקים, האלוהים נאמר, כמו שאומרים. אז איך אפשר להגיד על משה איש האלוקים? והיום אתם יכולים לראות איזה תואר של איזה מקובל או משהו כזה, אז יש ביטוי כזה האלוקי, האלוקי, האלוקי. איך אפשר להגיד? איך הוא קורא להם? שני הזקנים האלוקיים. איך אפשר להגיד על בן אדם אלוקי, השני הזקנים האלוקים? אלא הרעיון הוא באופן פשוט. אדם שדבק ברצון האלוקים, עושה את רצון האלוקים, במקרה זה כאן מדובר על גדול הנביאים, משה רבנו, שהוא דבק באלוקים ועושה, אומר את דבר האלוקים, דרכו, דרך האדם הזה מתגלה הרצון האלוקי. שהוא מתבטא בהנהגות, במידות, במעשים, בכל מיני דברים כאלה. הדבקות בבורא היא מקנה לאדם את התואר הזה, אתה אלוקי, דהיינו אתה הולך על פי הרצון האלוקי, כן.
פרשת בראשית יש מושג
שנקרא
בני האלוקים.
בני האלוקים, כן. שם דובר על המושג אלוקים באופן אוניברסלי, כללי יותר, זה בעל כוחות, בעל יכולת. ככה זה נקרא. גם כשאדם אומר אלוקים, הוא אומר בעל הכוחות, בעל היכולת, התקיף, ככה, ומה להתכוון בדבר הזה. אז באמת, חכמים, מופיע גם בכוזרי, במאמר הרביעי, הוא מסביר שהמושג אלוקים זה נאמר לא רק על בעל כל הכוחות כולם, כן, שהוא לעילה או לעילה מכולם, אלא גם על דיינים, על שופטים, על אנשים בעלי השפעה, קוראים להם אלוקים. כן. גם בתורה, כשיש דין, אז הם אומרים, אלוקים יבוא דבר שניהם, הדברים נדברים לפני הדיינים שהם נקראים אלוקים. מדוע? כי כל זה מלשון כוח, אייל, כוח. אז הקדוש ברוך הוא סידר את החברה האנושית בצורה כזאת, שבתוך החברה האנושית יש אנשים בעלי השפעה, בעלי יכולת, בעלי כוח, ביניהם הדיינים, אבל לא רק הדיינים, גם ביניהם אנשים בחברה, בעלי עוצמה, בעלי כוחניות. זה בני האלוקים ששם מדובר בנוח, בפרשת נוח. אבל הם ניצלו את מעמדם, את כוחם, את מה שהאלוקים נתן להם, ניצלו את זה בצורה שלילית. את זה שבאו אל בנות האדם, והיה מה שאני לא רוצה כרגע לפרט העניין. גם היום, היום גם, אנשים כוחניים, אחת הסכנות שהם שרויים בהם, שינצלו את מעמדם לאינטרסים פרטיים, או לניצול כזה או אחר של... איך אמר פעם, היה מלך צרפת, לואי ה-14 נדמה לי, או משהו כזה, שהוא אמר, המדינה זה אני. ביטוי כזה, הוא התכוון, כולם משרתים שלי, אני אנצל את כולם לטובת, לטובת עצמי, כן, את ה... אז איפה יש דיקטטור כזה, או מישהו כזה, שהוא, אז בעיני הנתינים, כל זה הוא כמו אלוקי, כמו, אבל זה לא היה כבר. היה פעם רוסיה אחת, בשם סטלין, אני לא יודע אם שמעת על סטלין? אתה עוד לא נולדת כשהוא אומר. קשה לנו להאמין שזה יכול לקרות בדור שלנו, בדור המודרני כזה, אבל ההרצה אליו הייתה כל כך גדולה מצד הקומוניסטים, לא רק ברוסיה, אלא גם מחוץ לרוסיה. זה היה, אני זוכר בתור ילד, בתור נער, זה היה הרצה, כאילו הוא היה, קראו לו שמש העמים, איך אומרים, זה היה משהו משונה כזה, פתאום כל האליל הזה קרס, כן. אבל הוא היה, לקומוניסטים הוא היה ממש כמו אלוהים, כן. זה היה משהו לא נורמלי, לא. אחר כך שזה קרס כל הדבר הזה, והפילו את הפסלים שלו וכל הדבר הזה, אנשים התפקחו, ראו שהבן אדם הוא לא אלוהי. משהו, כן, זה בני אלוהים שדובר שם. אבל כאן מדובר על זה שהם דבקים באלוקים. זאת אומרת, שהם הולכים בדרך האלוקים. שני זקנים מנהיגים עם של עבדים במדבר, זה לא היה דבר פשוט. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע האדם ונוח. ההיסטוריה היא שעד שעם ישראל יצא ממצרים, הם היו דבקים בחלק מהמצוות שעוד הרישו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ומהאדם הראשון פורבו ושבע מצוות בני נוח. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן. כי אם הוסיף עליהם בדרך ובהגיע בני ישראל לים סוף, ראו כי פרעה רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה, רק לפני, מוכר להגיד, כמה ימים, בסך הכל הוא יצא, מתי קריאת ים סוף, וזה היה ביום השביעי, נכון? היו לפני שבעה ימים עם של עבדים, לא התאמנו, לא היו בצבא, לא היו בשום דבר, היו ממש פתאום בצבא כזה כמו פרעה רודף אחריהם. לא צריך לכלי מלחמה, כי האלוקה בקע להם את הים ויעבירו וטיבע את פרעה ואת חילו בתוכו והים הטילה מתים לעיני בני ישראל. והסיפור ארוך וידוע לרבים. דרך אגב, אנחנו היום אומרים בפסוקי דזמרה שירת הים. מישהו כאן אמר היום את פסוקי דזמרה בזה? ירים את היד? אמרת את זה? בשמחה או לא בשמחה? אתה לא זוכר.
כרגיל.
אתה כרגיל. אז ראיתי בספרים כתוב, כשאדם אומר את שירת הים, אז שיגיד את זה בשמחה עצומה, כאילו היה שם באותו מאמן. שירת הים זה שירה של ניצחון. שירת הניצחון. תחושת הניצחון, סליחה שאני להבדיל אלף, 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 אלף אלפים מזה, זה כמו ניצחון שאתה אוהד ביתר, והייתם פעם את האוהדים בביתר, שביתר מנצחת? מישהו ראה דבר תופעה כזו? תופעה טבע. מה זה? שבוע אחרי זה הם לא מפסיקים לחייך. שבוע ימים. זה, אתה רואה אותם, זה משהו משונה קצת, נכון? אנשים צועלים, אנשים קופצים, אנשים משוגעים, אנשים שמחים, אנשים... מישהו ראה פעם דבר את התופעה הזאת? ראית את זה? איפה ראית את זה? הטלוויזיה, אתה מסתכל על הטלוויזיה. פעם נסעתי עם נהג מונית, שהוא עד ביתר, היה איזה משחק, לא זוכר מה זה. לא פסק, והוא דיבר עם החבר שלו בנהג מונית אחר. הוא דיבר כל כך על המשחק הזה, אני מוכר להגיד. אמרתי, הלוואי עלינו בתורה, שהם מדברים כל כך הרבה על הניצחון, ועל הכוחות, ועל זה, ועל סליחה, זה טיפה מהים של ניצחון ששירת הים. תארו לעצמכם, איפה הם היו לפני שנקרא הים? היו עם של עבדים, מסכנים, אומללים, משעובדים, על מאות שנים. על ידי הפרעה הזה שהיה, מקודם דיברנו על סטלין, הוא היה יותר מסטלין. היה מין דבר מפחיד כזה. והכל התהפך פתאום בן רגע. איזה שמחה. פקדה את עם ישראל שהם ראו אותם טבועים בים. זה היה משהו, שמחה לא, אז אומרים חכמים, כשאדם אומר את שירת הים, כל יום הוא אומר את שירת, זה שירת הניצחון של עם ישראל. וזה חשוב מדוע, כי אנחנו לא תואמים, לא, 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 הרבה שנים לא תואמים טעם ניצחון. לא, אין לנו ניצחונות נאמר כאלה. אבל כשחזל תקנו לנו את שירת הים בפסוקי דזמרה, אז הם התכוונו לזה שהתגיד הזה אז ישיר, אז, מתי זה אז? מה זה ישיר? ישיר זה גם לשון עתיד. כן. משה הוא בני ישראל, אנחנו בני ישראל. ואז אומרים שזו סגולה גדולה שבאותו יום מי שיגיד שירת הים בשמחה עצומה, כאילו היה שם שירת הניצחון של עם ישראל, אותו יום ילך לו, יהיה אצלי, כל מה שירצה יבקש, פי, זה סגולה גדולה מאוד. זה נכון, כשאדם הוא שמח, ועולם לגמרי אחר מה שהוא עצוב, נותנים לך כלי ביד לשמוח, שירת הים, תגיד את זה בשמחה, ניצחונו של עם ישראל, שבסים מגיע לבניין בית המקדש. אז האמירה הזאת היא חשובה ביותר. זה מה שהוא אומר כאן, הוא מסיים בעניין של קריאת ים סוף, כמה הדבר הזה השאיר חותם ורושם עד היום למי שאומר בשמחה את שירת הים. הוא מזדהה עם שירת הים, הוא חי את שירת הים, כן. טוב, אז זה הסבר על הדת היהודית. הדת היהודית זה גילוי אלוקות. זה פתאום, באופן פתאומי, באופן אלוקי, באופן נפתאי, שאנחנו לא מכירים את זה בכל דת אחרת שזה התפתחות, לאט לאט, התארגנו, והיא עצרה דת כזאת או אחרת. אמר הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוקי. אני מבקש, תעקבו כל פעם, ברגע שהמילה עניין אלוקי מופיעה בכוזרי, מופיעה הרבה מאוד הביטוי הזה, העניין האלוקי. העניין האלוקי זה עדיינו הפעולה האלוקית, הגילוי האלוקי. כן? כי אמרנו, האלוקים לא רואים אותו. אבל את העניין האלוקי, את הרצון האלוקי, זה אפשר לראות את הדבר הזה בהיסטוריה, אפשר לראות באופן פרטי, באופן כללי, כל אחד לפי מדרגתו. אז אומר כאן הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה של יציאת מצרים, כל הדברים המופלאים האלה, זה כבר לא עניין פרטי, זה עניין, עניין אלוקי. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רועם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק. כלשהו, פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון, כמו, הפוך, בניגוד לנצרות ולאסלאם, ששם הייתה הופעה של מוחמד, אותו האיש, דיברו על איזה דבר פרטי, לא עניין לאומי, עניין עולמי, או עניין כללי, אלא בא אדם אמר, חלמתי חלום, בלילה התגלה לי האלוהים, ונתן לי דברים כאלה ואחרים. כאן המלך הכוזרי כבר מתחיל להפנים את הרעיון הזה שהאלוקים הוא מתגלה אל בן האדם, וכאן דובר על תורת ישראל. עדיין הוא לא דתי, עדיין לא הגיע למכון מאיר, עדיין הוא מגשש, הוא מגשש, אבל כבר יש לו איזה כיוון. כי אם היה ויבקו ועוברם בתוכו להיו כי הם פרי דמיונם ולא מציאות היסטורית ממשית, הרי שאף יציאתם מעבדות אומות משעבדיהם וכיחד שללם וישאר ממונם בידיהם לא היו כי אם בדמיון. וסברה כזאת אינה כי אם עקשות של אפיקורסים. מי אומר את זה? המלך הכוזרי. דהיינו, הוא מבדיל בין אדם שמפנטז, מדמיין כזה או אחר, או אירוע היסטורי ממשי שהוא היה והוא הווה והוא מלווה אותנו מאז ועד היום. זה כבר התקדמות גדולה של המלך הכוזרי בדרך שלו לגיור. אומר החבר, אחר הדברים האלה בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוקה לחם משמיים, כוונה ילמן, יום יום, מיום השבת, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. אומר הכוזרי, לגבי המן, מישהו כאן אכל מן פעם? יצא לכם לאכול מן?
ופלים של מן.
איך זה היה טעים? מה זה מן? שנותנים לך לאכול ואוכל בחינם, כן. אתה קם בבוקר, אתה לא עובד, לא זה, הכל ממש מוגש לך, נקרא לחם אבירים, הכל מוגש לך ככה בכיף. כמו במכון מאיר למשל, אתה קם בבוקר, אתה יורד לחדר האוכל, מה קורה? הכל מוכן, מן. בצהריים גם? גם בערב? תראו מה, לא מוכן. כאן, במציאות שלנו, אתה לא עושה השתדלות כמעט. אתה רק צריך לקחת את המזלג, להכניס לקלחת, להרים, הכל ככה בא לך. נכון או לא? אני שואל לך. נכון? זה מן או לא מן? זאת אומרת, אתה רואה את האוכל מאלוקים. בדרך כלל, יגיע, האדם אוכל פת לחם, הוא מרמזיע על זה, הוא יגע על זה, הוא משתדל על זה, הוא מתאמץ על זה. עד שהוא מגיע לאכול, אז הוא מבין שהאוכל בא ממי? מעצמו, מהידיים שלו. אדם באופן רגיל בעולם הזה, הוא בזעת הפכה, תאכל לחם, זה דבר פשוט. אז מה זה את הפך? אתה צריך בשביל לאכול לחם, מה אתה צריך לעשות? להזיע! מתי נאמר בזה את הפך תאכל לחם? בעצב תאכל את לחמך, מתי זה נאמר? אחרי החטא של האדם הראשון, נכון? היום אתה, בשביל להגיע לאכילה, אתה צריך לעשות, חוץ ממכון מיר כמובן, אבל אתה צריך לעשות השתדלות עצומה, וזה המין האנושי כל הזמן רודף אחרי אוכל. היום לא דרך אגב. היום אנחנו בגלל, היום אחוז קטן מאוד של האנשים בעולם מייצר אוכל. ורוב האנשים, אולי אני מדבר בעולם הערבי, בעולם המזרח, גם היום אחוז גדול. צריך להבין את המציאות של האדם. אדם עבד לאדמה. אדם לא שנוצר מהאדמה, אבל להיות עבד לאדמה. ויש, לא לפני הרבה שנים, 90% מהאנושות עסקה בחקלאות בשביל ליצור את הפת לחם או פת אורז או פת זה. זה היה המציאות הזו. ואדם, זה ברור לו שאם הוא לא יעבוד, מה לא יהיה? לא יהיה לו מה לאכול. הוא פשוט, לא יהיה לו, ואיפה האלוקים בתוך כל הדבר הזה? איפה האלוקים? הזן את העולם כולו בטובו בחן. יהודי מברך, הזן את העולם כולו בטובו בחן חסד ברוך. ביציאת מצרים התהפך המצב. פתאום הכל מהשמיים, הכל בא אליך. אנחנו פסיבים לחלוטין. אנחנו מקבלים אוכל בוקר, בוקר וערב גם דרך. ארוחת ערב גם הייתה. בוקר וערב. בערב היה בשר. בוא, כל פעם מקבלים. אז אנחנו לא רגילים לדבר הזה, אמרתי, חוץ ממקומות שמאכילים אותך. אבל אנחנו לא רגילים לדבר הזה. אבל זה היה 40 שנה. 40 שנה אתה רואה איך האלוקים מאכיל אותך. זה לא מתחיל ממך, זה מתחיל ממנו, מריבונו של עולם. אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת של המן הזה, של ה... שחזל אומרים, מה זה? מה? לא מכירים את זה, מה זה? מה, מה, למה קוראים זה מן? לא ידעו מה זה הדבר הזה. זה בא מן השמיים. יש תורה מן השמיים, ויש מה? אוכל מהשמיים. זה היה המציאות של 40 שנה במדבר. המודעות הזאת, שהאלוקים משפיע עלינו טוב, זה היה הדבר יומיומי, לא רק מבחינת מעמד הר סיני, מבחינת עצם הקיום. לשתות מים, איך היו שותים מים במדבר, מי יודע? מה היה? באר של מרים, מה היה באר של מרים? יהודי היה הולך במדבר, והיה צינור פלסטיק נמשך אחריו, איפה שאתה הולך, הצינור הולך. אתה הולך לימינה, הצינור הולך. זה נורמלי דבר כזה? מה היה? היה כתוב שהיה שם ענני הכבוד, היו מצילים עליהם. מה זה ענני הכבוד? ענני הכבוד זה שהיית הולך, יש לך היום מטריה, נכון? שמשייה, סליחה. יש שמש, במדבר יש שמש. אז האדם לוקח שמשייה, שם, ויש לו צל. במדבר זה לא היה ככה. במדבר, על כל יהודי היה ענן שקטן מעל הראש, הוא היה הולך ימינה, ענן זז איתו. הוא הולך שמאלה, ענן זז איתו. תגידו, זה נורמלי הדבר? למה אני מחדד? אמן. המים, הצל, כל הדברים האלה. עננים חיו את ההשגחה, אנשים חיו את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. רגע, רגע, יום יום, היו. יש בזה מעלה עצומה, אבל יש בזה חיסרון עצום, הדבר הזה. המעלה העצומה, אתה כל כולך שופע, אלוקים אוהב אותך. כל רגע יש לך פייס. אתה רק מקבל ומקבל ומקבל ומקבל. אבל מה החיסרון העצום שבאמת התגלה במדבר? זה מצב, קוראים לזה מצב של תלות. אתה תלוי, אתה לא, החיים שלך לא בידיים שלך. פתאום נגמר המים. מה קרה כשאדם הוא במצב של תלות? נגמר לו מים, הוא תלוי. מה קורה לתינוק שהוא תלוי באמא שלו? מה הוא עושה התינוק? איך אתה יודע? אתה יודע, אתה גם בוכה לפעמים, נכון? או שאתה עצמאי, אני לא יודע. דרך אגב, זה מאמר מוסגר, אנחנו כבני אדם, יש טיפוסים שנקראים עצמאיים, יש טיפוסים שנקראים תלותיים. זה דבר ידוע, פסיכולוגיה, הדבר הזה. אדם שהוא עצמאי, אז הוא לא במצבים של עצבנות, של משברים וכל הדברים האלה. הוא עומד על הרגליים. יש קושי מתגברים, לא תלוי לא בזה ולא בזה. אבל אדם שבאופי שלו הוא תלותי, תלוי בזה, תלוי בזה, הוא אדם שהחיים שלו לא חיים. פתאום תראו לעצמכם שאדם תלוי במישהו, והמישהו הזה אומר לו, אדוני, אני לא רוצה לתת לך את זה, דבר פרנסה או משהו כזה. וואי, 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 וואי. איזה מצוקה אתה נמצא, איזה צער, איזה דיכאונות. שאדם מתלוי. כל החינוך. צריך להביא את האדם למצב של עצמאות. אל תהיה תלותי. עצמאות קודם כל בדברים הפשוטים ביותר. האמא שלך לא צריכה לשרוך לך את הנעליים כשאתה ילד קטן. מה הם למדים את הילד? תקשור בעצמך את הנעליים. דבר פשוט, כן. תאכל לבד, אני צריכה להכיר אותך בכפית. נעים יותר, כן. מאיפה לומדים את זה? מסיבה שאברהם אבינו עשה ליצחק כשהוא נגמל, כתוב. כשהוא נגמל, כשהגיע לגיל שנתיים, הוא נגמל מאמו. אז כתוב שאברהם אבינו אסף את כל גדולי עולם, ועשה מסיבה לגמילתו של יצחק. בכורה, על מה הגמילה? בשביל זה אתה לעשות מסיבה? אלא עד גיל שנתיים יצחק היה תלוי באמא. הוא לא, הוא היה נק ממנה, והיו קשורים אחד לשני. בגיל שנתיים, סטופ. אני רוצה, לא, תאכל לבד, זהו. בסתם יצחק בכה כל הזמן, הוא רוצה את אמא. על זה אברהם אבינו מה עושה? עושה מסיבה. אבל הגמילה הזאת היא נמצאת לא רק בגיל שנתיים. וכל החינוך, חינוך אמיתי, חינוך טוב, זה להאמין את הילד על הרגליים, שלא יהיה תלוי כל הזמן. לא יהיה תלוי לא בהורים ולא תלוי בזה, יכול לעמוד על שני הרגליים, לנהל את עצמו ולהתגבר על כל מיני קשיים כאלה ואחרים. עם ישראל במדבר, עם כל החסד הזה שנעשה במן ובמים וכל הדברים האלה, אבל היה עצבני מאוד. כל דבר הכי קטן, לא הגיע מים בזמן, היה איזה בעיה עם האוכל, היה עם זה, מיישה, בוא נחזור מצרים, נגמר, איפה, מו, מה, מו, בלגני. למה תלותיים? כשאנחנו במצב של תלות, אנחנו חסרי אונים בעצם. אז יש בזה מעלה גדולה מאוד. אבל אומרים שמעלת ארץ ישראל היא יותר גדולה ממעלת המדבר. דווקא בגלל הנקודה הזאת. אתה בא לארץ ישראל, אתה לא יושב תלוי בניסים ונפלאות שיבואו לך מהשמיים, הכל זה, אלא אתה שותף לכל הדברים האלה. אתה עובד את האדמה, אתה אחראי לעצמך, אתה מתמודד בעצמך. וזה הקדוש ברוך הוא שמח כאן בארץ ישראל שאנחנו, יש ניסים, נכון, הקדוש ברוך הוא, אבל הכל בתוך הטבע. שאתה שותף לכל הדבר הזה, אתה לא פסיבי, אתה לא עומד ומחכה לדברים אל-טבעיים שיקרו. במדבר, זו הייתה המציאות, הייתה המציאות בדיעבד, לא לכתחילה. והסיבה היא פשוטה, החכמים אומרים שעם ישראל נולד במצרים, ובין הלידה ובין הבגרות יש פרק זמן, זה 40 שנת גיבוש במדבר. 40 שנה התגבשנו והיינו תחת החסות של ההשגחה, הפרטית, הניסית, כפי שזה הייתה במצרים. היינו צריכים את השלב הזה. אבל יחד עם זה עברנו משברים לא קלים בגלל המציאות הזאת שהיינו כל הזמן בהשגחה. על מנת להמחיש לכם את הרעיון, שתבינו, נניח אתם הולכים, דיברנו מקודם על פייס. נניח אתם הולכים כאן לדוכן של הפייס בשולחבה הזו, ושמים שם כמה גרושים, ומרוויחים 500,000 שקל. נניח. איך הייתם מגיבים?
שמחה.
ואחרי שבוע שמים עוד כמה גרושים ומרוויחים עוד מיליון. איך הייתם מגיבים? עוד יותר שמחים. ואחרי שלושה שבועות שמים עוד כמה גרושים ומרוויחים 3,000,000. אפשר להרוויח בפאי 3,000,000. איך הייתם מגיבים?
שמחה.
אפילו אם לא היית דתי, מה היית אומר? חבר'ה, אתם לא, אני לא, אני בטוח שיש אלוהים אוהב אותי. פעם רביעית אתם באים לפייס, אתם שמים שם כמה, אתם כבר משקיעים כמה גרושים, ופתאום אתם, לא יצא שום דבר. איך הייתם מגיבים? ופעם שנייה, עוד פעם לא יצא שום דבר. יש כאלה נכנסים לדיכאון, נגמר להם האלוהים. כאילו, כל האמונה שלהם הייתה תלויה בה, הם היו תלותיים, זה נקרא היום, בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה, אני יודע, יש נקרא, מכורים לאימורים, יש מחלה כזאת, שאנשים מכורים לאימורים. מה זה מכורים? הם תלותיים כבר, פסיכולוגית, הם מכורים, הם תלותיים בכל האימורים האלה, זה מחלה לא נעימה, המחלה, צריך לדעת לצאת ממנו. אדם צריך להיות עצמאי, לכן מעלת ארץ ישראל היא יותר מהמדבר. למרות שכאן התגלה חסדי השם, והכל היינו מקבלים בשפע וכל זה. אבל בארץ ישראל, ברוך השם, אתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול? תעבוד! למה לעבוד אם יש מכון מאיר? תעבוד! מה? זה בריא או לא? מה אתם אומרים? דברים מאוד. זה מובן הרעיון. בכל זאת, המציאות הזאת של השגחה ניסית, אל-טבעית, זה היה המאפיין של המדבר. הייתה לו מעלה גדולה, קראו את ההשגחה. אבל כמו, הייתה לו גם חיסרון. אנחנו בזמן, פעם הבאה נמשיך.